ובכן, עסקנו, זה הפתעה ארוכה, עסקנו במקורות, מה, בהתמודדות עם העמדה הקראית, הקראות. הקראים, כאמור, היו משמעותיים מאוד בימי רב יהודה הלוי, אם כי כבר היו אז בנעיכה מסוימת, אבל עדיין היו חזקים בחוגים מרחבים. היום הקראות אינה כל כך משמעותית, אבל הטענות שעליה מבוססת הקראות עדיין הולכות ונשמעות בעולם. מהי הקראות באופן מהותי? מהותה של הקראות זו אי קבלת הסמכות של התורה שבעל פה. כלומר, כפי שמכנים את עצמם הקראים, הם בני מקרא. כלומר, הסמכות היחידה שיכולה למסור את דבר השם היא הכתוב, לא המסור. אלא, שכאן יש פה עוד שאלה, כיצד לפרש את הכתוב? על זה אומרת הקראות, יש עוד כלי נוסף, והוא השכל. כלומר, השכל של עצמך. במובן הזה, הקראים היו אינטלקטואליסטים קיצוניים שקיבלו את הסמכות העליונה של השכל האנושי בפרשנות הכתוב. כלומר, הרעיון שיכולה להיות מסור שמלווה את הכתוב הוא זר מאוד בעיניה. מה היהדות הרבנית אומרת לעומת היהדות הקראית? היהדות הרבנית אומרת מספר דברים. א', שאי אפשר להבין פסוקים שלמים בתנ"ך בלי מסורת. למשל, כשהתורה אומרת מדי חודש בחודשו, מתי זה מתחדש? איך מחדשים את החודש? איך הירח צריך להיראות? אם אין לך מסורת, אתה יודע על מה מדובר. אבל יש בעצם, אפשר לומר, טענה הרבה יותר רדיקלית מבחינתה של היהדות הרבנית, והיא שההלכה אינה נובעת מן הכתוב. כלומר, פסוקי התורה לא נכתבו על מנת ללמד אותנו הלכות. אז מאיכן אנחנו יודעים את ההלכה? אנחנו יודעים אותה מלכתחילה בעל פה. באיזשהו שלב, חלק מן התורה שבעל פה גם נכתב, אבל ביסודו של דבר, התורה היא דבר השם אל עם ישראל דרך הפה של משה. ובין שמשה כתב ובין שמשה לא כתב, איזה מעלה ואיזה מוריד. אפילו יכתוב משה אחרת ממה שהוא אמר, מה שקובע לנו זה מה שהוא אמר. ואז עולה השאלה, בשביל מה הוא כתב? כלומר, אם התורה שבכתב לא נועדה ללמד אותנו הלכות, אז מה היא כן נועדה ללמד אותנו? אני רק רוצה לציין שהתורה שבכתב כספר הלכה היא ספר גרוע מאוד. זאת אומרת, אחד הספרים הקשים ביותר בפסיקת הלכה שנכתבו אי פעם. אין שם אינדקס, אין שם סדר אקלפטי, אין ריכוז של ההלכות, אין מסקנה, הרבה פעמים יש סתירות פנימיות, דברים סתומים. התורה אומרת, כל מלאכה לא תעשו. מה זה מלאכה? לעשות התאמנות, זה מלאכה או זה לא מלאכה? אי אפשר לדעת. בקיצור, כספר הלכה ברור שהספר הזה הוא ספר גרוע, אז הוא נכתב בשביל מטרות אחרות. מה הן המטרות של כתיבת התורה שנכתב? הייתי רוצה על זה קצת להרחיב את זה. המטרה של כתיבת התורה שנכתב זה קודם כל, זה ספר עבור הגויים. זה לא הראשון. זה ספר בשביל הגויים, לא בשביל היהודים. יש לזה כמה הוכחות. אחת מן המציאות, שחפשו בישיבה תלמוד, תמצאו בקלות. תחפשו תנ"ך, יהיה יותר קשה. אז כנראה שהיהודים מרגישים שזה לא הספר שלהם. כן? האמת היא שהדברים מפורשים במדרש תנחומה. לא קראת, וגם במסכת גיטין, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה. לא דברים שבכתב, דברים שבכתב זה אוניברסלי, כל העולם כולו קורה בתורה של בכתב, זה רב המחר הבינלאומי, כי על פי הדברים האלה, אבל התורה שבכתב נמצאת בכל הספריות של העולם כולו, ספרייה בלי תנך איננה ספרייה מושלמת, ספרייה גרועה, מה שאין כן, התורה שבעל פה, שהיא מיוחדת לישראל. נקודה ראשונה, הייתי רוצה להוסיף על זה גם שרשי כבר כתב כך. רשי שואל בתחילת פירושו לתורה בשם רבי יצחק. מה? לא היה צריך להתחיל את התורה אלא... רגע, אני לא הבנתי את ההתחלה של המשפט. זה כבר רצים אל המשך המשפט, החודש הזה לכם. אני לא הבנתי מה זה לא היה צריך להתחיל את התורה אלא. איך רבי יצחק יודע מאיפה התורה צריכה להתחיל? זה הקדוש ברוך הוא, זה שקובע בשביל איפה התורה צריכה להתחיל. זה דבר מאוד לא מובן. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותך מעשה בראשית, הוא ללמד אותך מעשה בראשית. אם הוא רוצה ללמד אותך מצוות, ללמד אותך מצוות. איך רבי יצחק יודע מאיפה התורה צריכה להתחיל? התשובה היא שרבי יצחק הוא יהודי. רבי יצחק בתור יהודי מבין שהתורה נועדה לו. ומה מעניין את היהודי? מה עושים? ולכן הסיפורים לא מעניינים אותו. ולכן נשאלת השאלה, אז למה התורה בכל זאת כתבה את מה עשי בראשית, מה טעם פתח בבראשית? ואז התשובה היא, בלי להיכנס לכל הפרטים, זה בשביל הגויים. שיהיה לנו מה לענות להם. מעניין. אז בעצם התורה נכתבה עבור הקורא החיצוני, שתהיה לנו תשובה לשאלותיו. אבל עבורנו אין צורך, מה, בכי אנחנו לא יודעים שזאת הארץ שלנו, לא יודעים את המצוות, הכל אנחנו יודעים כבר. לכן, אפשר לומר, הספר נכתב עבור אומות העולם. זה מזמין כמה דברים מאוד מעניינים. התורה כותבת, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. כלומר, אם אדם מוציא את העין של חברו, בדין צריך להחזיק כפית במגירות של בית הדין, ואם מישהו יוציא את העין של חברו, שבית הדין יוכל לבצע את גזר הדין באופן מיידי, נכון? כפית מיוחדת להוצאת עיניים ועוד כמה דברים, כן, זה ככה צריך להיות. אלא שהתורה שבעל פה אומרת, מה פתאום זה ממון? אם כך, אז למה כתבת כאשר ידמו באדם כן נותן בו? לפי מה שהסברנו עכשיו, זה מאוד מובן, זה בשביל הגויים, שהגויים ידעו ש לאלימות יש תגובה, יש מה שקרה מידה כנגד מידה. זה שההלכה של התורה שבעל פה מתחשבת בצורכי החיים ובעוד מספר מרכיבים, זה מובן מאליו, לכן באמת ההלכה תהיה ממון. אבל זה חשוב שיוכרז בעיני העולם כולו, עין תחת עין של תחת שלה. וכך אפשר גם להבין עוד הרבה פסוקים בתורה, אם אנחנו שמים לב שהקורא הוא הקורא החיצוני. התורה ניתנה, התורה שבעל פה ניתנה לישראל, ותורה שנכתב ניתנה לעולם כולו, על ידי ישראל. שהרי, אף על פי שאמרו חכמים שאסור ללמד לגוי תורה, אבל כבר כתבו מגדולי הפוסקים בעל שלטי הגיבורים וגם הגאון מבינה, שתורה שנכתב מותר ללמד לאומות העולם. מדוע? זה הספר שלהם. כן, איך אומר הגאון מבינה, האחיזה של אומות העולם היא בתורה שנכתב ושל ישראל בתורה שבעל פה. זאת אומרת, אין פלא שבאמת הספר הזה, בין שאנחנו מרוצים מזה, בין שאנחנו לא מרוצים, נמצא אצל אומות העולם. לא רק של המצוות, בכלל, הגויים קוראים את הספר הזה, וזה נותן להם הרבה מאוד ידע חשוב. זה שהם זקוקים קצת לנו כדי להבין אותו, זה עוד סיפור. אבל הספר בעצם נכתב עבור הקורא החיצוני, אולי אני אמחיש את זה בדוגמה פשוטה. נגיד שהייתי שותף לאיזה אירוע. אירוע משמעותי, ואחר כך על האירוע הזה כתבו בעיתון. איך אני יודע שהאירוע הזה היה? יש לי בגלל שקראתי עליו בעיתון? ברור שלא. אני יודע שהאירוע היה בגלל שהייתי שם. בין שהוא כתוב, בין שהוא לא כתוב. אז עולה השאלה, אז למה כתבו את זה בעיתון? מי שלא היה. מי שלא היה, הוא צריך את העיתון כדי לדעת על האירוע. נכון, אז דבר את בני ישראל. הגויים קוראים בתורה שהקדוש ברוך הוא דיבר עם בני ישראל. יפה. זה שהשם דיבר עם בני ישראל, מאיפה בני ישראל יודעים שהשם דיבר איתם? כי הם שמרו אותו, נכון? או שמרו את משה אומר להם. לכן, גם אם זה לא יהיה כתוב בתורה, זה עדיין האמת. אבל מאיפה הגויים יודעים שהשם דיבר לבני ישראל? הם קראו את זה בתורה. או? כלומר, זה יהיה קצת מצחיק לומר שבני ישראל מחכים לראות בתורה שכתוב עליהם שהשם דיבר עמם. את זה הם יודעים גם בלי זה. או, אז אם כן, אפשר להבין שבעצם הקראות בנושא הזה טעתה טעות חמורה, שהיא התייחסה אל הכתוב כמקור ההלכה, בעוד שהמקור של ההלכה זה מדבר השם אל בני ישראל בתורה שבעל פה. זה שזה גם נכתב, זה נכתב בדרך אגב עבור מטרות אחרות. המטרות הן יכולות להיות למשל התשובה לגויים ועוד כמה דברים אחרים, כגון מוסר היהדות ועוד כמה דברים מהסוג הזה, שלא נעריך בהם כאן. טוב, בואו נראה
עשרת הדיברות.
עשרת הדיברות, מאיפה אנחנו יודעים על עשרת הדיברות? כי זה כתוב או כי שמענו?
שמענו,
גם אם זה לא היה כתוב, היינו יודעים במסורת שבעל פה, שזה הגיע אלינו. אמר הקודרי, אני קורא כאן עכשיו, אחרי כל ההקדמה הארוכה והיפה הזאת, אני קורא במאמר שלישי, פסקה למד. אמר הקודרי, ובאיזו צורה סבור אתה מסר משה את ספרו לבני ישראל? הערה על השאלה ששואל הקודרי, מתי משה מסר את ספרו לבני ישראל? בסוף ימה, כן, בסוף ימה, בשנת האחרים, לקוח את ספר התורה הזה וכו'. כלומר, ודאי שכשבני ישראל עשו את הר סיני, לבריאות לא היה עמם ספר תורה. אלא הספר הלך ונערך במשך 40 שנה, עד שמשה כתב את כל התורה כולה, קצת לפני מותו, ויכתוב משה, ואז הוא נמצא את בני ישראל. שאם לא כן, יש הרבה דברים בלתי אפשריים. למשל, כתוב בתורה שמשה נכנס ללחץ מפני קורח. אם זה כבר כתוב בתורה, מה הוא נלחץ? אלא מה, תגידו, הוא נלחץ בגלל שכתוב בתורה שהוא צריך להיות בלחץ. טוב, ברור שהדברים האלה נכתבו לאחר מכן. טוב, אמר החבר, אין ספק כי זה היה ספר חלק. שימו לב שהמילה ספר פה היא במרכאות, במהדורה של אבן שמואל, כל מקום שבהם יש שני הגרשיים האלה, זה בא לומר שבמקור הערבי זה היה כתוב בעברית. כן, הרי ספר בערבית אומרים כיתב, ואילו במקור, בספר הכוזרי, היה כתוב ספר, למרות שזה בערבית. מה זה בא לומר? ספר בעברית פירושו ספר על קלף, מגולגל, כן, זה נקרא ספר. אשר לא היו בו לא ניקוד ולא טעמים, ומעין הספרים אשר בידינו היה. ספר כזה לא ייתכן כי יתחבר על ידי, אגב, אז איך אנחנו יודעים איך לקרוא בו? למשל, וטמאה שבועיים כנידתה, נכון? אבל אפשר לקרוא שבעים כנידתה. אז מכאן שהספר בעצם הוא רק תזכורת למה ששמענו בעל פה, כשמשה כתב את הספר הוא גם אמר שבועיים. אז אנחנו יודעים שזה שבועיים. שאם לא כן, היינו קוראים אולי שירים או נעים נשארים בספרים. ספר כזה לא ייתכן כי יתחבר על ידי המון רב שהסכים על כך. כשם שלא תיתכן הסכמה כזאת על המצב הפסח ועל שאר מצוות הפסח שהן זכר יציאת מצרים. מה שהוא אומר כאן, ספר כזה לא ייתכן כי יתחבר על ידי המון רב שהסכים על כך. זה אמירה מאוד יפה, אבל מניין לא. כי פשוט מאוד, אם היה מדובר למשל בספר חוקים, כן, כמו מעין זה קיצור שולחן ארוך של פנר, אז היה אפשר שהמון יתחבר ביחד ויסכים לקרוא את הקיצור שולחן ארוך. אבל הוא גם ספר החוקים של כל מדינה, ספר החוקים של מדינת ישראל. בעצם נכתב על ידי קבוצת אנשים, 120 חברי כנסת, בוועדות, במשך כל השנים, ועל ספרים החוקים. אבל ספר התורה הוא לא ספר חוקים, הוא סיפור. סיפור על מי? על האנשים שמוסרים את הספר בעצמם. כלומר, כתוב בספר מה קרה לי. כאן ברור שאף אחד לא יכול להמציא את זה בשביל. כלומר, הנושא של ספר התורה הוא קורא הספר. וזה בעצם מראה על האותנטיות שלו, אני מקווה שאני ברור. כשם שלא תתאפן הסכמה כזאת על המצב הפסח. ועכשיו מצוות הפסח...
רק בידור
ספר. מה?
רק בידור ספר.
על בראשית, כן, אי אפשר לבקר. אבל אי אפשר לבקר שאלו היו מסורות שבאומה. זה נכון. כן, עכשיו, גם בכלל, כשהתורה בספר בראשית כותבת, היא כותבת עבור אנשים שיודעים על מה מדובר. למשל, כתוב, בת הרן, אבי מלכה ואבי יזכה. מאחר ואותה עסקה לא מוזכרת בשום מקום אחר בתנ"ך, יש להניח שמחבר הספר יודע שהקורא יש לו ידיעה על העסקה הזאת. שאם לא כן, מה הוא הכותב אבי עסקה? זאת אומרת, יש עסקה שכולם יודעים עליה, הרן הוא אבי מלכה ואבי עסקה. שאם לא כן, זה לא היה נכתב. או למשל, כשבפרשת דינה, חמור אומר, הרבו עליי מואר ומתן. הוא לא מעלה על דעתו שהקורא לא יודע מה זה מואר. ולכן התורה גם אומרת, לאחר מכן פרשת משפטים, כסף ייתן כמואר הבתולות. וכמה זה מואר הבתולות? זה מקום, התורה לא אמרה כמה זה. אז הנחת היסוד של הכתוב זה שהקורא כבר יש לו ידיעה מוקדמת. ולכן במפתה הוא לא ידע כמה נותנים. אז אומרים, המפתה ייתן כמוהר הבתולות, שהוא כבר ידוע. עד כדי כך יש אפילו בעל הטורים, מה זה כמוהר? זה כמה רש. כלומר, מתי זוז. ברור שזה דרוש, תזכור.
אני חשבתי שזה כמו
רעי. אז מה שאומר כאן, כשם שלא תיתכן הסכמה כזאת על המצה בפסח, ועכשיו מצוות הפסח שאין צריכים לתת מצרים. מה זאת אומרת שלא תיתכן הסכמה על הפסח? נתאר לעצמנו סיטואציה כזאת. מגיע שליח של מלך יהודה, דופק בדלת באיזה כפר, הוא אומר, שלום, רציתי להודיע לכם בשם המלך שאתם צריכים להקריב קורבן פסח. מה זה? מה אתם לא יודעים? זה הכבש שלוקחים לירושלים ושוחטים ואוכלים ביחד בחבורה עם מצות. למה? מה אתם לא יודעים? יצאנו ממצרים. מה באמת? עובד עלינו, באנו מארמניה לפני 200 שנה. כלומר, זה ברור שכדי שיתקבל הרעיון לעשות ליל הסדר מוכרח להיות שמישהו עשה ליל הסדר שנה שעברה, ואז באינדוקציה זה חוזר ליל הסדר הראשון של יציאת מצרים. כלומר, יש דברים שלא ניתנים להמצא. יצוין אגב שהמצה היא דווקא מאוד אופיינית ליציאת מצרים במהותה. המצה היא לחם שאיננו חמץ. עכשיו נשאלת השאלה, למה התורה אסרה לאכול חמץ? פשוט מאוד, הלחם הקדום בהיסטוריה האנושית זה היה לחם המצה. כשבני אדם המציאו את הלחם, הם המציאו את לחם המצה. הראשונים שהמציאו את השיעור והיה להם הרעיון להחמיץ את העיסה, זה המצרים. ברור אם כן, עבור אדם שיוצא ממצרים, שכשהתורה אומרת לו אל תאכל חמץ, הוא מבין מיד על מה מדובר. לא לאכול את הלחם של אויבינו, שאנחנו משתחררים מהם. כלומר, בעצם העובדה שהתורה ציפתה על מצה ואסרה על חמץ, נמצא החותם המשתמע מעצמו שהייתה יציאת מצרים, שהיא לא כן, אותו הדבר לגבי מצוות שהתורה לא צריכה לפרש את טעמם. למשל מצוות השעטנז, אסור ללבוש שעטנז. למה? אז יש כל מיני פלפולים מדהימים בעומקם, זה גדולי החסידות, המקובלים, בעלי הכל, הדבר פשוט ביותר, הבגד שלבשו המצרים היה פשטן. הבגד של השור, רועי הצון, העברי, היה צמצמת. התורה אומרת, אתה יוצא ממצרים, מה אתה ערבב? פשוט. כלומר, לכן, היוצא ממצרים לא איננו זקוק לטעם למצוות שעטנז. היא מובנת מאליה עבור. ויש איזה שהתורה לא טרחה לתת טעם לשעטנז, זה עוד ראייה נסיבתית ליציאת מצרים. וראיות נסיבתיות הן הרבה יותר חזקות מאשר ראיות מפורטות. כן, אם אנחנו רוצים לדעת אם מישהו אמר מה או מה או לא, אז אי אפשר, זה הרבה יותר אמין לראות את מצבו הנפשי מאשר לראות את השערתו הכתובה. זאת אומרת, הראיות הנסיבתיות הן הרבה יותר משמעותיות. מצוות,
מה? שתנאיש ואשמין בפורה של איתה, כתיד עין ותנאי, אין לך לשות נהד אחריה.
רשי לא אומר שאין טעם, אלא אומר שהשטן מונע את ישראל ואומר מה טעם יש בהם. אבל כתוב במפורש במדרש תנחומה שהקדוש ברוך הוא גילה למשה את טעמי כל המצוות כולל פרה אדומה. הוא אומר, לך אני מגלה טעם פרה ולאחרים פוקה. זאת אומרת שיש טעם. עכשיו הטעם ההיסטורי הוא מאוד ברור, מה אני יכול לעשות? אני יודע, מה, בגלל שרשי, נגיד שרשי כתב את זה, אז מה, זה לא נכון מה שאמרתי? לא, לא, לא.
מה
יש? לא, 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 לא. טוב. אגב, אני רוצה לספר לכם סיפור. כשהייתי ילד קטן, אמרתי פעם למורה שלי, רשי כתב כך וכך, בגלל שהוא לא ידע גיאוגרפיה. לא ידע גיאוגרפיה, לכן כתב כך.
היה לימודי ליבה.
כן, ענה לי המורה, כשתהיה גדול כמו רשי, תוכל להגיד שרשי לא ידע גיאוגרפיה. ומזה אני למדתי שני דבר. א', שלא מדברים כאן על רשי. שתיים, שאפשר לחלוק על רשי. מצוות אלה מיישבות בנפשות בני ישראל את המיטה כתקיעת מצרים ועל ידי מעשים מתמידים אשר לא ייתכן כי באה עליהם הסכמה באחת השנים ובדי אשר יקום לה מנהלה. זה לציין שתי ראיות מסיבתיות לתקיעת מצרים במעמד הר סיני מספר שופטים. ספר שופטים שללא כל ספק מתאר תקופה קדומה בעם ישראל, וגם המבקרי המקרא היותר קיצוניים יהיו מוכרחים להודות שהחומר שפחות נמצא בספר שופטים הוא עתיק. מתאר לפנינו את תגובתו של גדעון בן יואש מעופרת אבי העברי. מגיע מלאך השם, יושב לו תחת הנץ, והוא רואה את גדעון, גדעון חובט את החיטים בגת להניס מפני מדיין. מצב לא נעים, המדיינים פושטים בכל הארץ, צריך לחבוד את החיטים במקום מסתור, בתוך הגת. ובהמשך הסיפור גם אנחנו יודעים שכל הכפר כולו, כל עופרה אבי העזרי, כולל האבא של גדעון בעצמו, כולם עובדי הבעל. כולם עובדי הבעל. ומגיע המלאך, אומר לגדעון, השם עמך, גיבור אחד. מה פירוש הביטוי הזה, השם עמך גיבור אחד? הוא אומר, תשמע, סוף סוף מצאתי בתוך כל הכפר הזה דתי אחד. השם עמך גיבור אחד. כן? כלומר, זה מלאך מאוד דתי. ואז גדעון עונה לו, בלעדוני, ויש השם עמנו? קודם כל לא תעמי. אלא עמנו? והיה נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו במופתי מעלה השם את בני ישראל בארץ מצרים. ולמה מצאתנו כל זאת? קודם כל אתם רואים התגובה הלאומית של גדעון מול השיח הדתי של המלאך. הוא אומר, השם הוא עמנו. עכשיו כאן עולה שאלה, מאיפה גדעון יודע על יציאת מצרים? איפה הוא יודע? הרי אבא שלו עומד על הזרע. והוא אומר, סיפרו לנו אבותינו ומופתים אלה השם את בני ישראל. אז מובא במדרש, רשי מביא מדרש, נמצא בגנדה שכתר, אומר, אמש ליל פסח היה ושמעתי את אבא אומר בצאת ישראל ממצרים. זאת אומרת, שאפילו בחברה שהיא כל כולה אלילית, עובדת את הבעל וכועסת על מי שהורס את מזבח הבעל, בחברה הזאת הרושם של יציאת מצרים הוא דבר המובן מאליו. גם ראייה נסיבתית. כלומר, כולם יודעים, ודאי כולם יודעים שעושים מצרים. כלומר, זה שעובדים לבעל זה לא בגלל שלא שמרו על השם. שמרו על השם, אבל יותר נוח לעבוד לבעל. טוב, זה לא אידיאולוגיה, זה פשוט, זה יותר נוח. בוא נעבוד לבעל, זה יותר פשוט. אבל כולם אומרים את ההלל בלילה. כלומר, הרושם של יציאת מצרים נשמר דרך קבוצת אנשים שעדיין ממשיכה לומר את ההלל בליל היציאה ממצרים. כשנגלים אומרים הלל בלילה. וזה מה שגואל את ישראל. וזה מה שכתוב בהמשך, שכמה שהמלאך קצת המום, אז אומר לגידו, טוב, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל. אגב, אפשר היה לומר שדתיים בימי גדעון היו מיואשים מהגאולה. אמרו, מה, הקדוש ברוך הוא הוציא ממצרים, בסדר, אבל תראה מה קורה היום. כולם עובדים לבעל ולעשתורת. זה גאולה זה? אולי לא כדאי להמשיך להגיד את ההלל. יכול להיות שהמלאך לא אמר את ההלל. אבל האהבה של גדעון החילוני נמשיך להגיד הלל בלילה על העצמאות, ומכוח זה הגיע ישוע לישראל. זה כן חשוב, כן החשיבות של אמירת ההלל בלילה. אגב, המדרש ממשיך ואומר שם שגדעון אמר למלאך, ממה נפשך? אם תגיד שאבותינו היו צדיקים, אז שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בזכות אבותינו. ואם תגיד שאבותינו לא היו צדיקים, הרי הוא גאל אותם בכל זאת, אז שיגאל גם אותנו. זה בכוחך זה, לא שאלת את ישראל. שלא כמי שאומר, בגלל הקשיים של הגאולה, זה לא גאולה, וכו' וכו', ומעיזים לכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא. טוב, עד כאן הנאום הציוני המתלהב. אני אמשיך כאן בפסוק. אין איפה ספק בדבר, כי ספר זה ידוע היה על פי בכל דרכי קריאתו, בפתח ובקמס ובשבר ואף בקולות עזר ובשבה ובטעמים לפי הכהנים, מה שהתלחו לך בעבודה או לראות את בני ישראל. מה זאת אומרת פתח, קמס ושבר? פתח זה הניקוד, זה הניקודות של פתח וסגול. קמץ זה קמץ, חולם ושורוק. שבר זה חיריק ופרק. כן, זה שלושת האופנים של ההגייה. בערבית הספרותית נשארו באמת רק שלושה ניקודים, אם והוא, זה גם פה. דעת בכל אופן עזר ומשבר בתאמין, בפי הכהנים אשר יצטרכו לך בעבודה ולראות את בני ישראל. הרי ברור שכאשר הכהן היה מברך בברכת כהנים, הוא ידע איך לנקד את ברכת הכהנים.
מה זה
קולות
עזר?
מה? קולות עזר. קולות עזר, זה יכול להיות געיה, זה יכול להיות התאמה, בלעיל ובלרע, כן, וכדומה. הריבעת הכל, הנמחת הכל, טעם עליון וטעם תחתון, וכדומה. לאחרונה, וגם השנים כבר, נמצא לוח מכסף ליד העיר העתיקה עם ברכת כהנים. האמת היא זה לא ברכת כהנים, תסתכלו טוב טוב, מדובר שמה בברכה שכותבים עבור הנפטר שעומד להיכנס לקברו, ושמה מספר פעמים חוזרים ביטויים מתוך ברכת כהנים. זה עוד יותר חזק, זה מראה שהביטויים שגורים. בפי המלאכים אשר נצטרו והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו, בפי השופטים הצריכים להם בידיעת הדינים, בפי הסנהדרין הצריכים לזה, באשר להם נאמר ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם, ובפי החסידים כדי לקבל שכר, וגם בפי הצבועים שיקנות לעצמם שם טוב. כלומר, גם הצבועים הם צריכים לדעת מה כתוב בתורה כדי לעשות רושם על האחר. היום יצוין שהוא לא אומר שהעם קרא בתורה. הוא אומר שמי שהיה קורא בתורה היו הכהנים, השופטים, המלך וכמה אנשי מעלה. מה עם ההמון? האם ההמון היה קורא בתורה? כנראה שלא. היו ספרים, אבל כנראה שלא בזה עסק ההמון. הרי אנחנו רואים בספר מלכים שיושיהו מלך יהודה מחליט לגנוז את ארון הברית, ואז הוא מצווה את הכהנים ללמד את העם תורה. חידוש. כלומר, אנחנו גונזים את הארון, עכשיו תלמדו תורה. מסביר הנציב מיקולוגי שבימי עד ימי יושיהו בזמן שבית המקדש היה קיים, הקשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא היה דרך המקדש, ולא דרך לימוד התורה. לימוד התורה היה נחלתם של הכהנים והלוויים ושל כמה יחידי סגולה. בעוד שמאז שנבנה לארון, הסתפר העניין, ועכשיו הקשר עם הקדוש ברוך הוא עובר דרך הלימוד. כן, כלומר זה מאוד משמעותי הדבר הזה. זה טוען כמה תזות של חוקרים בימינו. טוב, זה מסביר למשל דברים מוזרים כמו שמה שקורה בימי ירובעם בן לבט. ירובעם בן לבט מעמיד שני עגלים, אחד בבית אל ואחד בדן, ואומר לעם ישראל, יאללה חבר'ה, מספיק לעבוד בירושלים, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מארץ מצרים, והעם הולך על זה. מה עם פרשת כי תישא לא שמעו על זה? כנראה שלא בדיוק קראו, כלומר מי שקורא זה הכהנים, וכתוב שירובעם לקח כהנים ממגדלת העם, מקצות העם, כי הוא ידע שאם הוא יקח את הכהנים המקוריים, הם יודעים את פרשת כי תישא. ואז הם יגידו, מה זה צריך להיות אלוהיך ישראל? זאת אומרת שהעם, העם וההמון, בכללו לא עסק בלימוד, אלא עסק בקורבנות, תרומות ומעשרות, וכל שאר הדברים שהכניסו בהם קדושה. טוב, לימים הסבירו את שבעת המלכים ואת הטעמים, ועוד סימנים לתכונות הקריאה, ההן כשם שעברו לדורות מפי משה. זאת אומרת, הסימן סגול, שלוש נקודות, שתיים למעלה, אחת למטה. זה המצאה מאוחרת. אבל זה מבטא היגוי שהיה קיים מדורי דורות. וחכמי טבריה ובעלי המסורה, הם החליטו להעלות את הניגון הזה, את הניקוד הזה, לשפת סימנים. זה כמו שלמשל, המוזיקה הייתה קיימת הרבה זמן לפני שהומשתבו התווים. יכול להיות שהיו מוזיקאים גדולים בימי קדם, שאם היית מביא להם מחברת תווים, הם לא היו מבינים מה זה הכתמים האלה. אז זאת אומרת שהכתיבה היא מאוחרת לאמירה, אבל האמירה היא קדומה. לכן אומר כאן רבי יהודה לוי, לימים הסגרו את שבעת המלאכים ואת הטעמים ועוד סימנים כתכונות הקריאה ההן כשם שעברו לדורות מפי משה. בראשונה חילקו את המקרא לפסוקים ואחרי כן התקינו את הניקוד. כן, הרי הפסוקים, אומרת הגמרא, כל פסוקה דלה פסיק למשה לפסקינה. זאת אומרת, אנחנו מחלקים רק לפי הפיסוק של הטעם של הפסוקים שמסר לנו משה. רק שהתלמוד בעצמו אומר שיש כמה מחלוקות בין בני בבל לפני ארץ ישראל כיצד לחלק פסוקים, אבל זה מה שיש בידינו. אגב, זה הדבר היחיד בטעמים שחייבים לתקן את החזן. אם החזן טעם בטעמים, לא נור, יצאנו ידי חוק, אבל הפסוקים חייבים לתקן אותו. מה? דיברתי על הטעמים, על איזה טעם מתקנים? רגע, בהגילים זה תלוי אם יש שינוי במשמעות או לא. למשל, אחת או אחת. זה הספורט הידוע בפרשת ויקהל פקודי, ששם, מה? אית ואית ואית וכו', ושזה אבל אחת ואחת. וזה בדיוק, שם כולם בהמתנה ככה, איפה החזה נטעה, כשזה דווקא דבר שלפי ההלכה לא חייבים לדקל. מה? לעומת זה, בערב היא באה, בבוקר היא שבה, באה, באה, זה כן, זה משמעותי, זה כן, זה משמעותי. ואחר את המסורה השומרת על המלא והחפר, ואף את אותיות התורה ספרו, וקברו כיבב דגחון, מחצי התורה באותיות, וכן שמרו על כל דבר יוצא מן הכלל, בענייני כמס ופתח וצרם וסגול, מה תחשוב על כל אליה אם תאמר כי מאשים אלה הבל וריק הם, או להפר, תראה אותם כשתדעו דבר חול. האמת היא, שכשאנחנו מדברים על חכמי המסורה, אנחנו מדברים על דבר לא פשוט. כן, אנחנו רואים שהיו מסורות שונות, במסירת התורה. אבל מה שאנחנו קוראים, הפסיקה לפי המסורה, זה מה שעם ישראל מחליט שהוא הכתוב. כפי שציינו כבר בשיעור הקודם, היו לפעמים מסורות אחרות שהוצאו מן הכלל. למשל, בהיכל הספר בירושלים, באוניברסיטה, ביד מוזיאון ישראל, אתם יכולים לראות את מגילת ישעיהו למשל, ולפעמים כמה שרידים של התנ״ך שיש בהם שמה קצת שינוי. אני זוכר בעצמי, ראיתי פעם את היכל הספר מצאו קטע מקומרן עם המזמור שעוברים אותו ביום שלישי, מזמור לאסף, אלוהים ניצב ועדת אל. ושם הוא עתק כולו. ושם הכיתוב ליד הזכוכית, המוזיאון כתב, פלא הוא שהנוסח של המזמור הזה הוא זהה לחלוטין לנוסח של היום. אז הסתכלתי וראיתי שיש הבדל, ישבה באחת שם. טוב, אבל אי אפשר לחלוק על המוזיאון של הזמור. טוב. אמר הכוזרי, אכן אין אלה כי הם השתדלות מדבר חובה. בימינו הנושא של המסורה פחות נלמד, יש רק כמה מומחים שמתעסקים בזה. דוקטור ברויר זכרונו לברכה עסק בזה הרבה. זה מה שנקרא לא תואר לו ולא הדר. לא דר. נכון, ישעיהו. לא תואר לו, זה תואר ראשון. ולא הדר, זה הדוקטור. נכון. וכמסתר פניו ממנו. זה המשך הפסוק. כן, מסתר גם ממנו. טוב. אמר הכוזר. אכן אל אלה כי משתדלות מדבר חובה ומלבד זה משמרת הם לתורה למען לא יהיה מקום לשנות בה שינוי כלשהו. זה מה שכתוב במשנה, מסורת סייג למקרא. סייג לתורה. ועל הכל חוכמה מופלאה, כי בשיטת הניקוד והטעמים מתגלה סדר אשר רק באמצעות ידיעה שיש עימה סיוע ממרומת. ידיעה אשר אין לו מילה בין כל החוכמות הידועות לנו, מתכן כי יסודר כך. כשאנשים קוראים תנ"ך בתרגומים, אנחנו רואים מיד שהתרגום מוכרח להפסיד חלק גדול מהתוכן של הדברים. כן, למשל, במיוחד בספר ישעיהו. ישעיהו מלא במשחקי מילים. לפעמים הוא משתמש במילה אחת בשלוש משמעויות שונות. איך אפשר בתרגום להעביר את זה? שיטה כזאת מתקבל על דעת העמוד רק אם תבוא עליהם מקהל ומיחיד שמצאתם בני האלוה, ולא ייתכן כי יקבלו העמונים מיחיד כזה אם אינו נביא או אדם אשר העניין האלוהי מסייעו, כי החכם אשר אין לו סיוע כזה ייתכן כי יעמוד כנגדו אדם גדול בחוכמת המורית כי אף הוא יכול לעשות. יש לנו מסורת בדבר מסירת המקרא. אמר אחר. אם כן, הקבלה, כלומר, קבלת כל המסורת, חובה עלינו ועל הקראים כאחד. כן? הרי אם אתה שואל את הקראים, אתה אומר שהולכים רק לפי הטקסט של התנ"ך. אין את טקסט של התנ"ך. יש לך? אומר, כן, יש לי כתב יד. מאיפה שקר את זה בה? כתב יד הזה נתברר על ידי חכמי המסורת. זאת אומרת שבסופו של דבר, גם קבלת התורה שבכתב בנויה על איזושהי מסורת בעל פה שמוכרחים הקראים לפחות להודות בה. יצוין שחלק מחכמי המסורה היו כנראה קראים. יש אומרים את זה על בן נפתלי, יש טוענים שאף בן אשר היה קראי. הדבר הזה לא מבורר לגמרי, אבל אפשר להבין שהקראים התעניינו במיוחד בקביעת נוסח הכתוב. טוב, אבל זה לא משנה, המסורת, אגב, אנחנו מקבלים את חכמי המסורה גם במקום שזה חולק על התלמוד. זה אחד הדברים המפתיעים, שהרבה פעמים הפסוקים כפי שהם מובאים בתלמוד אינם תואמים את הפסוקים כמו שהם בתנ"ך שלנו שנקבע על ידי חכמי המסורה. אנחנו קובעים מהלכה כחכמי המסורה. למשל, דוגמה מעניינת, בספר דברי הימים כתוב על מנשה מלך יהודה שהוא התפלל, ויעתר לו השם. ויעתר לו השם. שואלת הגמרא במסכת סנהדרין, למה כתוב ויחתר? ויעתר מבעלה. היה צריך להיות כתוב ויעתר. ואז היא עונה מה שהיא עונה. עכשיו מה שמעניין, שאצלנו כתוב ויעתר. זאת אומרת שרואים פה מפורש של התלמודית הגרסה אחרת לפסוק. טוב, אמר לחבר, אם כן הקבלה חובה עלינו על כאן כחד, וכן על כל המודל, כי זאת התורה מצויה עתה בידינו, ודרך הקריאה שלנו כל בה היא תורת משה עליו השלום. אמר כוזרי, כך אומרים גם הקראים. אז הכוזרי אומר, בסדר, נכון, הקראים מקבלים את הטקסט. אז בזה יש להם הסכמה עם הרבנים. למה? טוב, שמצאו את התורה תמימה. כלומר, שאם הסכמת טובה לפני עצמה, סוברים מהם, כי אין צורך בקבלה נוספת עליה. מה אין צורך במסורת כיצד לקרוא את התורה. כאן יש תגובה רצינית מאוד, אמר החבר, ישמרנו האל מידי הזאת. שראית לשם הקריאה הנכונה של תיבותיו ומשפטיו של ספר חלק זה, ספר משה עליו השלום, הוצרכנו לקבלה מציאות רבות של בעלי ניקוד, בעלי טעמים, מסבני פרשיות ובעלי מסורה. על אחת כמה וכמה צריכים אנו לקבלה לשם הבנת תוכמות, כי היקפה של הוראת המילים גדול מהיקף באדם. הלא תראה למשל, כי כאשר אמר להם האלוה לבני ישראל, החודש הזה לכם עוד חודשים, לא נתעורר חסר בליבם על אילו חודשים הוא מדבר, על של הקופטים, של המצרים, שביניהם גרו אב, או של הסוריים, הם הכסדים, תושבי אור כסדים בני אברהם, על חודשי החמה או על חודשי הלבנה או על חודשי שנת החמה המותאמת בחודשי שנת הלבנה על פי התחבולה במשתמשים אנחנו בחומת העיבור. זאת אומרת, ברור שכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה החודש הזה לכם חודשים, יש גם פרשנות המתלווה, לא שצריך לומר אותה מפורש. ברור שמשה יודע מהו החודש, והייתי רוצה כי ישיבו לי הקרים תשובה מספקת על זה ועל כדומה לזה, ואז אקבל עליי דעתם, כי גם אני אוהב את ההשתדלות בקיום המצוות. ורוצה הייתי כי ישיבו לי תשובה מספקת לשאלות אחרות. מה מתיר את החי באכילה? הרי אסור לאכול בהמה כשהיא בחיים. אז מתי מותר לאכול את הבשר שלה? הרי לא כתוב מפורט בתורה מה עושים, ומהו עניין הזביחה. אולי אין זו כי אם נחירה, או הריגה סתם בכל דרשים. ולמה נעשו מפרי גויים? ואומה בין צביחה להפשט ונשאר המלאכות התלויות בה. זה התחלה של שורה של קושיות שנמשיך לדון בהן בפעם הבאה.